הכל חי אונליין 93fm.co.il
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לישי פופובסקי, לאשר גרייבר שכאן איתנו באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל לעסוק בנושא השמחה. נגענו בנושא הזה בשבוע שעבר ונרצה להרחיב בו מהזוויות השונות גם השבוע הזה. נקודה שחשובה מאוד לנושא השמחה זה שיפור היכולות שלנו. כלומר, אם יש לנו יכולות כבני אדם להקשיב לאנשים אחרים, להבין אנשים אחרים, יש לנו בעיה קטנה בנושא הקליטה כאן, אנחנו נצא דקה להפסקה קטנה ואנחנו תכף חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
חזרנו אליכם, אל נושא השמחה. כשאנחנו מדברים על נושא השמחה, אז נקודה חשובה מאוד שקשורה אל נושא השמחה, זו היכולת של האדם לשפר את היכולות שלו. אילו דוגמה יש לאדם את היכולת להקשיב לאדם האחר? חשוב לחדד את היכולת הזו. אם יש לנו חוכמה, אז להוסיף חוכמה כל יום יותר ויותר. לנסות לראות איך אנחנו לוקחים תכונה אחת או שתיים ומקדמים את האישיות שלנו בעזרת שיפור התכונות. כי אנשים שמחים אלה אנשים שהם מקדישים זמן מדי יום לפתח את הכישורים ואת היכולות שלהם, את הידע שלהם. ואז כך הם משדרגים את עצמם מדי יום ביום. עוד דבר שחשוב לחדד אותו, לדוגמה, זה את ההורות שלנו. היכולת שלנו להיות הורים יעילים וטובים יותר. אם לא נחדד את היכולות שלנו, אם לא נשדרג את היכולות שלנו, אנחנו הולכים לבזבז זמן, הרבה זמן, בהמשך החיים שלנו, כמחיר על כך שלא שיפרנו את האישיות שלנו. למי שיש רכב יודע שבכל תקופה מסוימת או לאחר נסיעה של מרחק מסוים צריך להכניס את הרכב לטיפול. מה שקראו היום טיפול 10,000. מה יקרה לרכב אם לא נעשה כך? מן הסתם בתקופה הקצרה הוא ימשיך לנסוע כרגיל, אבל אחרי זמן מסוים הוא יתקלקל. במקרה כזה עלות התיקון תהיה בדרך כלל גבוהה משמעותית מעלות הטיפול המונע. אותו דבר לגבי האישיות שלנו. אם נשדרג אותה, אם נשפר אותה, נחסוך לעצמנו בעיות בעתיד. לפעמים הורים מתמודדים עם בעיות עם הילדים שלהם. הם לא לומדים כלים שמשפרים את היכולות שלהם להיות הורים יעילים יותר, ואז כעבור כמה שנים הם מתמודדים עם בעיות שהם מראש יכלו להימנע מהם. עוד יכולת שחשוב לפתח אותה בשביל להרגיש יותר שמחים בחיים, זו היכולת של הדמיון שלנו. מה הקשר בין דמיון לבין שמחה? התשובה היא, הרב דסלר מביא את הדברים של הסבא מכלא ומרחיב אותם. הסבא מכלא אומר שההבדל בין צדיקים לאלה שאינם, זה כוח הציור. כוח הציור הכוונה לדמיון של האדם. כי האדם יכול להבין הרבה דברים, ובכל זאת זה לא ישפיע על חיי השגרה שלו, כי האדם מושפע ממה שהוא מפנים ולא ממה שהוא מבין. בשביל להבין צריך להשתמש בכוח ההיגיון, בשביל להפנים צריך להשתמש גם בדמיון. הסבא מכלא אומר שהצדיקים אלה אנשים שמשתמשים בכוח הציור שלהם יותר מאנשים רגילים. כלומר, אם חזל אומרים שהעולם הזה הוא פרוסדור לקראת הטרקלין, אדם רגיל מבין את הרעיון. ומספיק לומר שהעולם הזה הוא הכנה לקראת העולם הבא. אבל כשחזל משתמשים ברעיון שמדמה את הרעיון שהעולם הזה הוא הכנה לקראת העולם הבא בדמיון, בעולם מושגים שמוכר לנו, פרוסדור וטרגלין, הצדיק הוא לא רק מבין את ההיגיון, הוא גם מפנים את הרעיון. אדם רגילי משתמש בכוח ההיגיון, הצדיק משתמש גם בכוח הדמיון, הוא מפנים את הרעיון בגלל שהדמיון עוזר להרגיש את הרעיון. אומר הרב דסלר במכתב מאליהו, מלחמת עמלק, משה רבינו השתמש בכוח הציור, כוח הדמיון. עמלק הוא זה שהגיע לקרר את עם ישראל מהחום הרוחני שהיו מצויים בו אחרי יציאת מצרים. קריאת ים סוף, אחרי שכין לחז יושבי פלשת, אז שנבעלו כל אלופי אדום, כל העמים פחדו מעם ישראל. עמלק, הם הגיעו לקרר את העם בתיה הרותחת בלשון חזל. כלומר, הם הבינו שעם ישראל חזקים, אבל הם לא הפנימו את זה. כי למרות ההיגיון שאין סיכוי לנצח את ישראל, הם בכל זאת נלחמים. עמלק הם אלה שמכירים את הבורא, יודעים את ריבונם ומורדים בו, בגלל שהם מבינים ולא מפנימים. לכן אומרים חזל על הפסוק שקשור למלחמת בני ישראל בעמלק, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. שואלים חזל, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך שכל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשאבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתגברים, ואם לאו היו נופלים. אומר בעל המכתב מאליהו, הרמת היד של משה רבינו הייתה עוזרת להם להפנים שישעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים, וכך ינצחו את העמלק. וכך, אחרי שינצחו את העמלק שבלב, ינצחו את העמלק שמחוץ ללב. מהעמלק הפנימי אפשר לנצח את העמלק החיצוני. הידי ההמחשה של משה רבינו היה קל יותר להפנים את הרעיון שהכל תלוי בקדוש ברוך הוא. כך אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בחזל איך שהם משתמשים בביטויים שיש בהם דמיון, משל ונמשל, כמו העולם הזה הוא פרוסדור בפני הטרקלין. זה העולם הבא. אנשים שסובלים ממצב רוח ירוד, מחוסר אונים, לפעמים יהיה נכון שישתמשו בכוח הדמיון בשביל לדמיין איזה סוג חיים הם היו רוצים לחיות. ואז תהיה למעין אפשרות ליצור איזושהי פלנטה אחרת לפחות בדמיון שלהם, בשביל שהם יוכלו לצאת מהעולם המצב רוח השלילי שלהם, להיכנס לעולם עם מצב רוח חיובי יותר. לכן בהקשר הזה הדמיון עוזר לאדם לנטרל את המצוקות שלו בשביל לאחר מכן לחזור במקום טוב יותר. זה לא אומר שבגלל שהוא דמיין שהעולם יהיה טוב יותר, העולם יהיה טוב יותר. אבל אחרי שהוא מדמיין שהעולם טוב יותר, הוא מדמיין שיש אפשרות לשפר את המצב. מהמקום הזה הוא חוזר עם יותר מצב רוח. כמובן שהמצב רוח הזה חשוב לראות איך מתרגמים אותו לעשייה שמשפרת בהדרגתיות את רמת החיים שלו, כיוון שהדברים לא ישתנו מן הקצה לקצה. אבל בשביל שהאדם יוכל לחזור את שגרת החיים ממקום של מצב רוח טוב יותר, לפעמים האדם נדרש להתנתק מהעולם, ללכת אל מקום מעט יותר דמיוני, להפנים שישנה האפשרות גם לחיות חיים בצורה אחרת, ואז מהמקום הזה לחזור אל העולם ולתפקד בצורה יעילה וטובה יותר. גם אם השינוי לא יהיה מן הקצה אל הקצה, גם שינוי הדרגתי, אבל העיקר מתחילים לעשות איזשהו שינוי מסוים. בשביל שאדם יתחיל לעשות איזשהו שינוי, הוא צריך קודם כל שלו מצב רוח חיובי יותר. המצב רוח החיובי יותר הוא בא כתוצאה מההפנמה שיש יכולת לחיות בצורה אחרת. והיכולת להבין ולהפנים שאפשר לחיות בצורה אחרת, זה מגיע מכוח הדמיון. עוד נקודה חשובה מאוד במה שקשור לנושא השמחה, הרבה פעמים בני אדם מרבים לחשוב מה האנשים האחרים יחשבו עליי. חשוב להיראות אותו בעיני אחרים, נורמלי וטוב שאדם מדי פעם רוצה לקבל פרגון ואישור להתנהלות שלו בעיני החברה, נורמלי שאדם זקוק לאישור מהחברה מדי פעם שהוא מתנהל כמו שצריך. רובם ככולם של בני אדם לא יכולים לחיות במנותק מהחברה ולומר שהם לא צריכים לקבל אישור מהחברה. אולי זה נשמע אידיאלי לומר שאדם לא צריך לקבל אישור מהחברה והוא עצמו להחליט מה טוב ועל הבסיס זה לחיות, אבל זה אידיאלי, אבל לא כמו שאידיאל הוא גם תמיד ריאלי. גם לא תמיד לא בריא, לא תמיד בריא להיות לא תלוי בחברה. לפעמים להיות טוב, להיות בחברה, זה דבר טוב, עד כדי כך שהרמב״ם הרי אומר שאי אפשר שאדם לא יצור חברתי, כי אדם מטבע בריאתו הוא יצור מדיני, יצור חברתי. לכן גם אנחנו כל כך מקפידים על חברה טובה, כי אנחנו מודעים לכך שאדם מושפע מהחברה. וגם מה שהחברה תחשוב על האדם, גם על זה אדם צריך להקפיד. לכן האדם צריך להקפיד על מראית עין. והייתם נקיים מהשם ומישראל, למה? כי הם יחשבו עליי דברים שליליים, אז אני ארגיש שאני אדם שלילי, ואז המקום הזה אני תפקד בצורה פחות טובה. האדם הוא יצור שמשפיע על החברה ומושפע מהחברה. ולכן נכון שלא בריא להיות תלותי יותר מדי מהחברה, אבל לצפות שאנחנו יכולים לחיות מבלי שמדי פעם יצטרך לקבל אישור מהחברה, זה גם כן לא ריאלי. לכן, האדם הוא יצור חברתי, הוא מושפע מהחברה, הוא משפיע על החברה. האדם לא יכול לצפות שהוא לא יהיה מושפע מהחברה. זה נורמלי שאדם ירצה לקבל אישור מהחברה מדי פעם. יחד עם זאת, מה שרע, זוהי ההתמכרות והחשיבה הרבה מדי. מה החברה תאמר עליי? איך החברה תראה אותי? איך היא תסתכל עליי? זה כבר דבר שהוא לא בריא. זה כבר דבר שהוא לא נכון ולא יעיל. ולא פעם בני אדם מבזבזים המון אנרגיה, זמן ומרץ להיראות טוב בעיני אנשים אחרים. הפחד של מה יאמרו עליי אם אני לא אהיה כמו שמצפים ממני יכול לגרום לאדם לתפקד בצורה שבסוף היום הוא ירגיש שהוא תפקד הרבה במהלך היום, אבל הוא לא עשה מה שהוא רוצה, הוא עשה מה שציפו ממנו לעשות. לפעמים האדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות מאושר יותר, שמח יותר, והוא מחכה שהשינוי יבוא מאיפה שהוא יגיע מעצמו. לצערנו הוא לא יגיע. ואם נעשה את השינויים היעילים בשביל לשפר את איכות החיים, לא רק שהשינוי לא יגיע, אלא גם שאדם יצבור עוד ועוד תחושות שליליות, מה שיוביל אותו לשחיקם. ומחקרים מראים שאנשים מבוגרים שהם נשאלים על מה הם מתחרטים בחיים שלהם, הם לא מתחרטים על הטעויות שהם עשו, אלא הם יותר מתחרטים על מה שהם יכלו לעשות יותר טוב והם לא עשו. ולכן אם האדם מרגיש רע בחיים שלו, או שהוא מרגיש שהוא יכול להפיק מעצמו הרבה יותר, הדבר הראשון זה להכיר בסבל, להודות שרע לנו. כי בהרבה מקרים האדם אומר לעצמו, נכון, רע לי, אבל מה זה משנה, יש בעיות גדולות יותר בחיים. וזה נכון, יש בעיות יותר גדולות בחיים. יחד עם זאת, יש פתגם יפה שאומר ללב, יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין. שזה אומר שאומנם נכון שההיגיון מבין שיש בעיות יותר גדולות בחיים, יחד עם זאת האדם מרגיש שוב ושוב שישנה הצטברות של תחושות לא נעימות בשגרת החיים שלו. ומהמקום הזה האדם צובר שוב ושוב הרגשות שליליות, מה שמוביל אותו למצב של פרוטה לפרוטה מצטרפת. הרגשה להרגשה מצטרפת לחשבון גדול של הרגשות שליליות, מה שמוביל את האדם לשחיקה בחיים. אנחנו נרצה לגעת בעוד נקודות שקשורות לנושא השמחה, ולעוד כל מיני שאלות שכבר שאלתם, אתם שואלים בפקסים, במיילים, נתייחס אליהם, נצא להפסקה קצרה. ומיד לאחר מכן נחזור גם אל השאלות שלכם, המאזינים, ולאחר מכן נחזור גם אל השאלות.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
הלו?
שלום, ערב טוב.
כן, שלום וברכה, מדבר אבי.
שלום אבי.
אני רוצה לומר, מה עושים אם יש קשיים שידוכים שלא הולך הרבה זמן, כבר יש ייאוש?
כן, תן לי טיפה יותר פרטים שאני אוכל לראות איך אנחנו יכולים אולי לעזור סביב הנקודה הזו של הייאוש.
לאיזה פרטים אתה מתכוון?
אני לא מצליח למצוא כי מתלוענים עליי, אומרים עליי דברים, אני לא מוצא את האדם הנכון. זה סגנון של פרטים שיכולים לעזור. אתה אומר...
יותר גם ב... מה?
אתה אומר, אני לא מוצא את השידוך, מכיוון שאני לא מוצא את האדם המתאים, אומרים שאני אדם הלא מתאים?
לא, אין הצעות, הצעות יורדות, לא הולך.
הצעות?
גם מתי שהיה בלסנות, לא יצא כלום.
כן, לא יצא כלום. מה, מה, מה היה, שמה אמרו שם? למה לא יצא כלום? כי מה היה?
כי מה היה? אולי כאילו זורמים מספיק או משהו כזה.
זה מידע שחשוב מאוד לדעת אותו. רק ברגע שנוכל לדעת את המידע הזה, נוכל להגדיר את הבעיה ונוכל להגדיר את הפתרון. האם אתה מרגיש שכשאתה יוצא, אתה מרגיש שיש לך קושי בזרימה, בדוסיח, בדיאלוג, כשאתה יוצא בשידוכים, או גם כשאתה יוצא וכשאתה פוגש ילידים, חברים וכדומה?
זה יותר בשידוכים.
זה יותר בשידוכים, הנקודה הזו. הבנתי. ויכול להיות שזו הנקודה שגורמת לך ולצד השני להפסיק?
לא מחייב. יכול להיות שזה אחד הגורמים, אבל עכשיו בוא נגיד הנקודה הזאת, עכשיו זה א', ב', עכשיו בכלל הרבה זמן אין הצעות ואין כלום, וחושבים כאילו על מצב שאף פעם לא התחתנו, וזה ממש מבאס ומייאש לגמרי.
כן. תראה, זה דבר נוסף, זה נכון. האם המצב הזה שהמחשבה שמאף פעם להתחתן? תראה, בהקשר הזה של נושא ההצעות, זה גם הרבה מאוד תלוי מה אני, לא רק מה אני רוצה להשיג, אלא גם מה אני מציג. בהרבה מאוד מקרים, בני אדם, הם אומרים, אני רוצה, אני אתן דוגמה עם מקום בתחום אחר. הרבה פעמים בני אדם אומרים, אני הייתי רוצה, לדוגמה, להגיע למצב כלכלי הרבה הרבה יותר טוב. מצוין. זה המטרה שהייתי רוצה להשיג. עכשיו מגיעה השאלה השנייה, שהיא שאלה חשובה מאוד. השאלה השנייה אומרת, איזה סוג אדם אני מוכן להיות, או אני צריך להיות, בשביל להשיג את המטרה הזו. כלומר, זה שאני מגדיר לעצמי שאני רוצה שידוך זה או זה, איזשהו סגנון מסוים, זה דבר נהדר, רק זה רק השלב ההתחלתי. מגיע השלב הנוסף, שהוא להגדיר לעצמי איזה סוג אדם אני צריך להיות בשביל לקבל הצעות. כלומר, אני צריך להגדיר לעצמי, אני משתייך לחברה מסוימת, אני רוצה סוג מסוים של שידוכים, וכמה אני מתאים למטרה הזו שאני רוצה להשיג. אני כאדם, האם אני מתאים מהבחינות שאני אמור להיות מתאים? סוג האופי, סוג האישיות, סוג האדם שאני צריך להיות. זה שלא מגיעות הצעות, זה מאוד, בהרבה מאוד מקרים, זה אומר שאני לא סוג האדם שאמורות להגיע לבצעות. מה אני יכול לעשות אחרת בשביל שיגיעו הצעות? אני לא נכנס עכשיו לפרטים ופרטי פרטים, אבל אני אתן דוגמה כללית. לא יצויר, אני עכשיו מחוץ למעגל הישיבה. ואני יודע שברגע שאני מחוץ למעגל הישיבה, אז סוג מסוים של הצעות שידוכים כבר לא יהיו, אז אני צריך או להחליט שאני חוזר לעולם הישיבה, ואז אני מתאים את עצמי לסוג השידוכים שאני רוצה, או שזה הולך את סוג שידוכים אחר. ואני לא בא לשפוט ולומר מה טוב, מה לא טוב. אני כן אומר שאדם בהקשר הזה, כשהוא רואה שהוא לא מקבל הצעות, הוא צריך להתאים את עצמו לשטח, למציאות. אז אם אני לא מקבל סוג הצעות מסוימות, זה אומר, אם אני לא מקבל הצעות, זה אומר משהו עליי. אני לא האדם המתאים להצעות. או שאני מתאים את עצמי להצעות, או שאני מתחיל לחפש סגנון הצעות אחרות. זה באופן כללי, כיוון שאתה מדבר איתי באופן כללי. אתה אומר לי באופן כללי, אני מתייאש מכיוון שאין הצעות. אז על הסגנון הזה שבאופן כללי אתה מתייאש כן הצעות, אז זה מה שאני אומר באופן כללי גם כן.
הבנתי. רק יש בעיה שבישיבות סתם עייפים בחורים, הראשי ישיבות הם מאוד בעייתיים היום.
תראה, סביב הנקודה הזאת, אני לא אוכל לפתור את זה, אני גם לא פה וגם כנראה לא בעתיד, אבל אני גם לא נכנס מה נכון, מה לא נכון בהקשר הזה. אני כן אומר, אני מבין את הבעיה הזאת, צריך לראות איך פותרים את הבעיה הזאת, צריך להכיר את האנשים הנכונים, להיכנס למקום מסוים, להתאמץ יותר, שיהיה דחק ונכנס, להתאמץ טיפה יותר. עוד פעם, אם אנחנו מחפשים סוג הצעות מסוימות שצריך להיות בחור ישיבה בשביל לקבל את ההצעות האלה, אז אנחנו צריכים להכניס אותנו למעגל הזה. ואם צריך להיות לפעמים דחק ונכנס ולהוכיח את עצמנו הרבה יותר, אז זה מה שצריך לעשות בשביל להתאים את עצמנו להצעות שאותם אנחנו רוצים לקבל, אנחנו רוצים לקבל את ההצעות האלה. זה שאני לא מקבל את הצעות, זה שאני לא מקבל הצעות, זוהי תוצאה של המציאות. זה אין פה משהו מיסטי שיכול לעזור, משהו רוחני שיכול לסייע בדבר.
כן, אז מה הפתרון?
אני אומר, הפתרון בהקשר הזה הוא להתאים את עצמי. הרי זה שאני לא מקבל הצעות אומר שיש משהו בי שלא מתאים. אני אומר, אמרתי דוגמה אחת כללית, לאו דווקא שדוגמה הנכונה כעת, אבל אם נגיד, הדוגמה היא שאני לא נמצא עכשיו בישיבה, ולכן לא מקבל הצעות, מהצד השני שכן מעוניין, לא דווקא שבחורי בחורי ישיבה, אז אין סי, ההצעות לא הגיעו וגם לא יגיעו. הייאוש הוא לא בגלל שלא מגיעות הצעות, הייאוש הוא בגלל שאני מראש מחפש המקום הלא מתאים. אם אני מחפש סוג הצעה של מי שרוצה דווקא בחורי ישיבה, אני חייב להכניס את זה מתוך המסגרת הזאת. ואם אני חושב, אני אומר שיש מסגרת קשה, למה? כי אני מרגיש שראשי ישיבות הם מוצאים בהורים ללא הסיבה הראויה, אם אני מרגיש ככה, זה נכון או זה לא נכון, החשיבה הזו היא אולי דורשת עכשיו ליבון, נדבר על זה, לא עכשיו כמובן, לא בינינו, אבל יחד עם זאת, בשורה התחתונה, אנחנו לא נפתור את המציאות הזאת, לא משנה אם היא נכונה או לא נכונה, לא נפתור אותה, מה שאנחנו הולכים לעשות זה כן לראות איך אנחנו כן, בהקשר הזה, מכניס את זה מתוך מעגל מסוים, שאני כן אקבל את ההצעה, בהקשר הזה אני כן מתאמץ, איך אני כן יכול להיכנס לישיבה זו אחרת. אם יש לי שם רע, אז אני צריך לעבוד הרבה יותר בשביל להיכנס למקום הזה. אני מדבר עכשיו...
גם לא בישיבות, אני גם מדבר בישיבות לא מלכלכים.
אני מדבר לא עם מקום... כל מה שאמרתי עכשיו זה ממקום, אני אקרא לזה, לא רוחני אלא אנושי. כלומר, אם היית אומר שאני עכשיו פותח חנות מסוימת, ואני רואה שהלקוחות לא נכנסים, הייתי אומר את אותם דברים בדיוק. אם הלקוחות לא נכנסים, יש משהו בהצעה שאני מציע שלא מעניין. יש משהו בהצעה שאני מציע, מה שאני מוכר, שהוא לא מושך את הצד השני, את הלקוחות. אז אם אני לא מקבל הצעות, זה בדרך כלל משהו עליי, שאני צריך לראות מה אני בעצמי משנה. עכשיו, אם ואבא תגיד לי עכשיו שבישיבות גם כן מוציאים שם רע בצורה זו או אחרת, אני מבין שככה אתה רואה את הדברים, יחד עם זאת, זו המציאות. אז אתה עצמך צריך להחליט, אם ואבא אני נכנס תוך מעגל מסוים של הצעות של משודחות שרוצות דווקא בחורי ישיבה, אני צריך להתאמת עכשיו במקום הזה של...
לא, אני לא אמרתי שאני מחפש את זה, אני גם אומר...
אני מבין שאתה לא מחפש את זה, אני רק...
יש כאלה שהם לא בישיבה, הם בכל זאת מצליחים, זה לא...
אני מסכים איתך, רק השאלה, מה הם הצליחו? בהרבה מאוד מקרים, הם הצליחו, הם התאימו את עצמם גם כן ברמת השידוך. כלומר, בדרך כלל יש איזושהי הטעה מסוימת. הם גם כן התאימו את עצמם ברמה כזו שהם חיפשו מי שיותר מתאים להם. אם אני לא מקבל הצעות, זה כיוון שאני כנראה מציג או מבקש איזה דבר שהוא לא מתאים. אני אומר בהקשר הזה, זה שאמרתי ישיבה או לא ישיבה, אני רק השתמשתי בזה בתור משל. אני לא אומר שזה המקרה עכשיו. גם אתה יכול לבדוק, כי הבחורים עצמם שלא עומדים בישיבות. הם, נכון שהם קיבלו שידוחים, אבל בהרבה מאוד מקרים, זה שידוחים שמתאימים להם. הם מראש גם כן הצירו או אמרו שהם לא, הם עכשיו לא נמצאים כך וכך כבר פרק זמן בישיבה. מהמקום הזה... גם כשחיפשו להם את השידוך, חיפשו שידוך שהתאים להם. וזה יכול להיות נהדר. אם זה התאים להם, זה עבד טוב. העיקרון הוא, אם אתה מרגיש שאתה לא מקבל הצעות, אם היית אומר שאני אקבל הצעות, רק אני לא מצליח בעולם השידוכים, זה משהו אחד. אם אתה אומר שאני לא מקבל הצעות בכלל, אז זה כבר משהו נוסף. זה ברמת ההגדרה של מה שאני רוצה לפגוש בכל נושא השידוכים.
אז אתה אומר שסתם להיות בישיבה בשביל זה?
אני אומר שאם והיה ואתה רוצה למצוא לדוגמה בחורה שהיא רוצה דווקא בחור ישיבה, אז אתה צריך להיות בישיבה. עכשיו אתה אומר סתם להיות בישיבה, אז אני מבין, יש כאן בעיה שאתה אומר שאני לא מזדהה עם המסגרת. אבל אם אתה לא מזדהה עם המסגרת כעת, מה זה כל כך, הבעיה היא הרבה יותר מהותית. הבעיה היא גם אחרי הנישואים, היא עדיין תרצה שיהיה כאן אווירה של בחור ישיבה שמזדהה עם הדברים. אז אם והיה, ואנחנו עכשיו נכנסים לישיבה, ואנחנו לא מזדהים כל התוכן של הישיבה, ואז, וכל זה רק בשביל השידוכים, הבעיה היא לא תיפטר, כי לאחר מכן זה יחזור אותו מקום. לאחר מכן זה יחזור למקום הזה, שאחרי הנישואים, האישה תגיד, יש כאן מעין מקח טעות. זה נכון שזה בחור ישיבה, אבל הישיבה היא לא בראש מעייניו, או הווי הישיבה, האווירה של הישיבה, היא לא שם אצלו, היא לא אצלו. אז גם לך זה לא יהיה טוב. אתה עם עצמך, צריך לראות מה אני מחליט. אם אני מחליט שאני רוצה עולם של ישיבות, ועל בסיס זה גם כן לבנות את מערכת החיים שלי, אז יש לי בעיה שאני עכשיו מרגיש שאני סתם נכנס לישיבה. אז במקום להתאמץ סתם להיכנס לישיבה, שזה גם דבר שהוא בעל ערך, לראות איך אני מזדהה יותר עם עולם הישיבה. ואם צריך לראות איך מזדהים עולם הישיבה, אז הוא עוד בעיה שצריך לפתור אותה. אבל אז הכיוון הוא, אני עכשיו מרגיש שאני סתם נכנס לישיבה בשביל שידוחים. אני צריך לראות עכשיו איך אני יושב עם האנשים המתאימים, בשביל לראות איך אני מזדהה יותר, מתחבר יותר, הם קוראים לזה, מזדהה יותר, מרגיש יותר, חווה יותר את עולם הישיבות. לפעמים צריך למצוא את המקום שלי בו חפץ, ולא תמיד קל למצוא את המקום שלי בו חפץ. ואז המקום הזה, יהיה לי קל יותר להזדהות עם עולם הישיבה, כי כמו שאתה אומר, אני סתם אכנס לישיבה, לאחר מכן אני יתאה את הגברת הנכבדה, ואחרי הניסוי הבעיה תחזור עוד פעם. אז זה לא סתם להיכנס לישיבה, זה להחליט אתה עם עצמך, מה אני רוצה, איך אני רוצה שהבית שלי יהיה בעתיד. אם אני סתם נכנס לישיבה, אני גם מטעה את עצמי, לא רק אותה. כי אתה עכשיו לוקח לעצמך, אתה שם את עצמך עם מקום של שידוחים, עם מישהי שהיא רוצה דבר שאתה אומר שאני בכלל לא מזדהה איתו. או המילה בכלל היא לא, אולי לא מדויקת, אבל לא מזדהה איתו. בסדר רבי? בסדר גמור, שיהיה בעזרת השם בהצלחה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה עם נקודה, כמה נקודות שהעליתם בשבועות האחרונים סביב נושא של ילדים. נושא הילדים מוצף ועולה כמה וכמה פעמים. איך אנחנו עוזרים לילדים להתמועד עם בעיות? דיברנו על זה בעבר וננסה לגעת בנקודה הזו הפעם מזוויות נוספות. איך אנחנו עוזרים לילדים לפתור בעיות? חשוב מדי פעם, כשאנחנו עם ילדים, לדבר על בעיות ועל פתרונות. לדוגמה, לדוגמה, ילד שהוא מאחר, והוא מרגיש קצת בלחץ בבוקר. הוא לא תמיד יודע להגדיר את הבעיה. אפשר שאנחנו ההורים, מדי פעם כשאנחנו מאחרים או עושים דבר אחר שהוא מעורר לחץ, אנחנו עצמנו נגדיר את הבעיה בצורה ברורה. כלומר, להגיד אני בלחץ, כלומר אני מפחד או לעמוד בזמנים, או קשה לי כשאני מאחר, או אני מרגיש שאם אני אחר אז יכול להיות שלאחר מכן יכעסו עליי. ואז המקום הזה לנסות להרחיב את מעגל התחושה וההסברים שישנם מסביב התחושה, על מנת שהילד יראה איך אנחנו מגדירים רגשות, איך אנחנו מגדירים תחושות. העיקרון הוא להראות שיש בעיה ואנחנו מצליחים להגדיר את הבעיה. ואז המקום הזה מגיע שלב נוסף, לא רק להגדיר את הבעיה, כלומר לא רק להגיד אני מרגיש לחץ, אלא אני מרגיש לחץ ובעקבות זה יכול להיות א' ב' ג'. אז דבר ראשון, להגדיר בעיה. דבר שני, אפשר גם כן להרגיל את המוח לחשוב על כמה סוגי פתרונות. לדוגמה, לדבר על בעיה מסוימת, אני מרגיש שכשאני מאחר יכול להיות שיהיה איזושהי תחושה לא נעימה במקום שלה ואני אחר, ואז להתחיל לתת כל מיני סוגי פתרונות, כמו אני יכול לאחר ולהרגיש לא נעים, אבל אחר מכן יכול לרצות את האנשים האחרים, להישאר קצת יותר מאוחר ולהשלים את הזמן שפספסתי, שאיבדתי. כלומר, מהמקום הזה אנחנו גם מרגילים את המוח של הילד לחשוב במונחים של כמה וכמה פתרונות. ואז המקום הזה, ההורים מראים איך מגדירים בעיה, איך פותרים בעיה, אפילו שהבעיה היא לא אמיתית. ברגע שהורים פותרים בעיות אפילו לא אמיתיות בכל רם, הילדים שומעים ולומדים איך פותרים בעיות. גם ילד בן 5, 6, 7 יכול להבין את דרכי החשיבה שכתיארנו. חשוב שאנחנו ההורים נזכור שלפתור בעיות בחיים זה למצוא את התהליך הנכון, שנמצא את החשיבה הנכונה, אז נוכל להגיע בהדרגתיות לפתרון. בהרבה מאוד מקרים, בני אדם מחפשים איזשהו פתרון קסם, וזה דבר לא נכון. אנשים מגיעים לייעוץ ניסויים, אנשים מגיעים להנחיית הורים, אנשים מגיעים לייעוץ פרטני, אומרים, הבעיה שלי היא אין תקשורת, הבעיה שלי היא שהילד לא מקשיב, הבעיה שלי היא שאני יש לי מתחים ולחצים. ואז הם שואלים, מה הפתרון? מה עושים? כמו היינו אומרים, ישנו איזשהו כפתור מסוים שצריך ללחוץ עליו, ברגע שלוחצים עליו, אז הכל מסתדר. המורכבות שלנו כבני אדם לא מאפשרת שבחיצת כפתור אחת זו או אחרת אנחנו יכולים להגיע לאיזשהו פתרון. אין פתרון קסם. יש תהליך קסום. ולכן, בשביל לפתור בעיות, צריך להתרגל לחשוב במונחים של תהליכים. כלומר, היום אנחנו משפרים את המצב ב-5%, מחר בעוד 7%, מחר בעוד 10%, וכך כל פעם מוסיפים עוד קצת ועוד קצת בפתרון. בשביל לפתור בעיות בחיים, זה לא רק להיות חכם. כי יש הרבה אנשים חכמים בעולם, ובכל זאת הם לא יודעים לפתור את הבעיות. כי בשביל לפתור בעיות בחיים לא מספיק להיות חכם, אלא צריך להיות גם עם ניסיון. לא כל אדם עם אינטליגנציה גבוהה יודע לפתור בעיות בחיים שלו. בשביל לפתור בעיות צריך גם לדעת לחשוב בסגנון של תהליך, הדרגתיות, עוד שיפור הדרגתי, עוד שיפור הדרגתי, עוד שיפור הדרגתי. גם לחשוב בסגנון של אפשרויות, לחשוב בסגנון של אלטרנטיבות, לא רק מושגים של פתרון אחד, פתרון קסם, אלא פתרון הדרגתי, וכך האדם משתפר עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. בתהליך של פתרון בעיות רציניות בחיים, אין פתרון של כן או לא, שחור או לבן. אין תמיד תשובות חד משמעיות. צריך יכולת חשיבה יצירתית, יכולת חשיבה רחבה שרואה כמה וכמה אופציות. צריך להרגיל את המוח של הילדים לחשוב בצורה כזו. לכן המודל שהראינו כעת זה מודל שמאפשר לילד לחשוב בסגנון הזה. לא לחשוב בסגנון של פתרון אחד וזהו. לכן גם חשוב שמדי פעם ההורים ידברו על בעיות בכל רם ויראו כמה וכמה דרכים למצוא פתרון. חשוב להראות לילד שכשיש בעיה פותרים אותה לאט, בהדרגתיות, במגמת השתפרות, אבל לא תמיד לחפש נקודת פתרון אחת. זו בכלל נקודה חשובה. לא פעם הורים אומרים לילדים שלהם אותם הערות שוב ושוב. לדוגמה, ילדים יכולים, הורים יכולים לומר ארבעה כללים איך שוטפים כלים. אז הילד עושה דבר או שניים מתוך כל ארבעה כללים, ואז ההורה כועס ומבקר על זה. כי הוא יצא מתוך נקודת הנחה שילד לומד בפעם הראשונה שהוא שומע את הדברים. כלומר, אמור לו כעת את ארבעת הכללים. אז הילד הבין, על בסיס זה הוא אמור לתפקד. ואם כעת הילד לא עשה 100% מה שאמרו לו, כלומר הוא לא שתף את הכלים על בסיס ארבעת הכללים שאמרו לו, זה אומר שהוא לא הקשיב, הוא לא הבין. הוא היה עסוק בדברים אחרים בזמן שטיפת הכלים. כל זו אקסיומה לא נכונה, זו הנחת יסוד לא נכונה. מראש הילד לומד על בסיס התנסות, על בסיס תהליך, ניסוי ותהייה, לא על בסיס פעם אחת שאמרנו לילד ואז הוא קלט, כי להבין רעיון לוקח זמן. לא רק להבין את הנאמר, אלא גם לחיות מתוך הניסיון. כלומר, ילד כמו אדם מבוגר לומד גם ידע, וגם מניסיון. לכן צריך לאפשר לו להיות האדם שגם לומד מידע וגם בתהליך של ניסוי ותהייה. ללמד ילדים לפתור בעיות בחיים, זה ייצור גם אווירה של אדם שפותר בעיות. הידי כך שההורים מדברים על כך, הידי כך שההורים יחד עם הידים מדברים, כמובן לפי הגיל של הילד, וגם לתת לילדים אתגרים והתמודדויות. עוד כלל חשוב שקשור לפתירת בעיות, זה הכלל אומר, מה שילד יכול לפתור לבד, הוא צריך לפתור לבד. ולא לנסות לפתור בשבילו את הדברים. מתוך רצון טוב, הורים רוצים לפתור לילדים את הבעיות שלהם, ובכך, במקום לפתור להם את הבעיות, הם מרגלים אותם, את הילדים, להיות אנשים לא מתמודדים. אז אולי הם פתרו את הבעיה, טווח קצר, אבל הם פגעו בנפש טווח ארוך. אז נכון, לפעמים צריך לסייע, צריך לתמוך, צריך לעודד, צריך לגלות אמפתיה, צריך להיות נחמד, צריך לאהוב. יחד עם זאת, צריך לאפשר לילד לפתור לבד מתי שהוא יכול את הבעיה. עוד כלי שיכול לעזור לילדים להפוך להיות ילדים שפותרים בעיות, זו היכולת למצוא את ה... למצוא לכל בעיה כמה וכמה פתרונות. בדיוק כמו שמבוגרים הם מחפשים כמה וכמה פתרונות, גם הילדים עצמם, לראות אם אפשר להוביל אותם לכך שכשיש בעיה, לראות איך אפשר לחפש כמה וכמה פתרונות. עוד נקודה שהיא חשובה בנושא אחר, שאלה שנשאלנו, חז"ל מופיע בספרים שאחר המעשים נמשכים הלבבות. הופיע בספר החינוך, מסילת ישרים, הופיע בכמה מקומות, אם אחר המעשים נמשכים הלבבות. אז השאלה היא, למה כשאדם חוזר בתשובה, לא אומרים לו בבת אחת לעשות שינוי ברמה של 100%, והרי אחר המעשים יימשכו הלבבות. התשובה היא שנכון שאחר המעשים נמשכים הלבבות, אבל בתנאי שהמעשה הוא לא קיצוני מדי. כלומר, ברגע שאדם עושה שינוי קיצוני מדי, דוגמה, בבת אחת עושה שינוי מן הקצה לקצה, הוא היה חילוני, עכשיו הוא חוזר בתשובה, ברגע שהוא חוזר בתשובה והוא עושה שינוי קיצוני כל כך, הוא מתנתק מהחברה ומתנתק מעולם המושגים שהיה, יום יום יכול לחוות את המתח, כמה קשה, כמה זה לא נעים, כמה החברה לא מפרגנת, ואז המקום הזה, מצד אחד הוא עשה שינוי, אבל מצד שני הוא נמצא במתח מתמיד, כי החברה כל הזמן, החברה שהוא נמצא בה, לא מפרגנת, לא מועדדת וכדומה. לכן חשוב שהשינוי יהיה הדרגתי, בצורה כזו שאדם לא ירגיש מתח, כלומר לא ירגיש, עשיתי משהו, אבל החברה לא מפרגנת, לא מועדדת, מזלזלים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכן, אדם יעשה שינוי ברמה של 10% יותר ממה שהוא עושה כיום, שינוי כזה אפשר לומר עליו שאחר המעשים יימשכו הלבבות. אבל שינוי שיעשה ברמה של 100% יותר גבוה ממנו, אז אי אפשר לומר על זה שאחר המעשים יימשכו הלבבות, כיוון שזה ייצור הרבה מתח. כאן התוכנית מגיעה לסיומה. תודה רבה לאשר גרייבר, ישי פופובסקי, לכם המאזינים, היו ברוכים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.